הוא קיבל את הפסחו שלו כשנפל מהאומנת שלו במות אביו, בהפסד בקרב, בהפסד בקרב לפלישתים. אז זה אומר שלפחות 15 שנים עוברות. כלומר, לא מדובר פה אצל מפיבוש שלום, ודאי לא מדובר על התחלת התקופה. אז אנחנו עכשיו עם הקרב באמון, הקרב באמון הוא אחד הקרבות הראשונים. ויהי אחרי כן, וימות מלך בני עמון, וימלוך חנון בנו תחתיו, ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש, כאשר עשה אביו עמדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו, ויבואו עבדי דוד ארץ בני עמון. ואמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, המכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים, הלא בא עבור חקור את העיר, ולרגלה ולהופכה, שלח דוד את עבדיו אליך. ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם, ויכרות את מדוויהם בחצי, עד שתותיהם, וישלחם. ויגידו לדוד, וישלח לקראתם, כי היו אנשים נחרמים מאוד. ויאמר המלך, שבו ויריחו, עד יצמח זקנכם ושבתם. ויראו בני עמון, כי ינבשו בדוד. נעצור כאן רגע, נראה רגע את הסיפור הזה. הסיפור של המלחמה, הסיפור של שליחת השליחים לבני עמון. דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין, מהו בדיוק החסד? מהו החסד שעשה נחש עם דוד? אנחנו מכירים את נחש העמוני מספר שמואל, אז אנחנו מכירים אותו דווקא כאויב, אויב מאוד גדול של עם ישראל, אויב אכזרי מאוד. במפגש הקודם שלנו עם האויב הזה, בשמואל א', פרק י' א', ויהי על נחש העמוני, ויחן על יבש גלעד. ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, כרות לנו ורית ונעבדקה. אמר אליהם נחש העמוני, בזאת אכרות לכם, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. כן, אויב מאוד מאוד קשה, סיפור מאוד מעניין מה שקורה שם, אבל בכל אופן אויב קשה ואכזרי, שאגב שם מפסיד לשאול. כן, אז אנחנו שואלים עצמנו מה החסד ומה פתאום דוד לאויב כזה שולח לו משלחת מנחמים. כמובן שמשלחת מנחמים זה לא רק משלחת מנחמים, זה כמובן איזה הידוק הקשרים. כן, עכשיו מתחלפת שם המלוכה.
זה אותו נחש?
זה אותו נחש? אם לא, זה הבן שלו, אבל סביר שאותו, זה כן, הפרש של כמה, 20 שנה. סביר להניח שזה אותו נחש, כן, אותו אולי. אם לא, זה כרגע השושלת שלו, אבל כנראה שזה אותו נחש. אנחנו אגב, בקשרים בין דוד לבית המלוכה העמוני, אנחנו נמצא למשל, במרד אבשלום, אנחנו נמצא שאחד מבני נחש העמוני, כפי הנראה, מבניו, במרד אבשלום, אחד מהם הוא מסייע לדוד. בפרק י' ז', סוף הפרק שם, כתוב ככה, ויהי כבוא דוד מחניים, דוד חוצה את הירדן ובורח, ושובי ונחש מרבת בני עמון, ומחיר בן עמיאל מלא דבר, וברזילי הגלעדי מרוגלים. כן? כלומר, אלה שלושת האנשים שהם מארחים את דוד, אז שובי בנחש, כן? זה אחד הבנים של, אחד הבנים של נחש. הוא מכיר בן עמיאל מלא דבר, אותו אנחנו מכירים, כן? זה ההוא ששמר על מפיבושת. אז זה אנשים שהם אלה שהם קוראים בני דוד. שלא לדבר על זה ששלמה המלך, שלמה המלך, הוא נושא אישה את נעמה העמונית. איפה זה? אצל רחבעם, כתוב בן, מלוך רחבעם בן התחתיו.
היא בהכרח אבל...
זהו, אז לא בטוח שנעמה העמונית הייתה קשורה לנחש.
עוד הסתם עמונית.
נכון, מבין שדעת מקרא הוא כותב שבתרגום ה-70 כתוב שנעמה העמונית הייתה בת נחש. בכל אופן, גם אם היא לא הייתה בת נחש, אז רחבעם הולך כשהוא בן, כתוב בן 40 שנה רחבעם במולכו. כן, נכון? בין 40 שנה, בין 41 שנה, 41 שנה, בוא נראה, בוא נחפש, בוא נגיד בעל פה. כן. ורחבעם בן שלמה, בפרק י' ד' במלכים א', ורחבעם בן שלמה מלך ביהודה בן 41 שנה רחבעם במולכו, ו-17 שנה מלך בירושלים, העיר אשר בחר אדוני לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל, בשם ישימו נעמה העמונית. אז אם הוא מולך בן 41, ושלמה מולך בן 40, זה אומר ששלמה מתחתן עם נעמה העמונית עוד לפני שהוא עולה לשלטון, נכון? שלמה מלך רק 40 שנה. ורחבעם מולך כשהוא בן 41, הוא מולד שנה לפני ששלמה הומלך. זה אומר ששלמה מתחתן עם נעמה העמונית עוד בחיי דוד.
ושהוא היה בן 5 כאילו?
מה?
שהוא היה בן 5?
מי?
שלמה.
לא, למה?
שלמה לא הומלך בגיל...
בן כמה שלמה מלך? כמה כתוב ששלמה מלך?
שלמה מלך בגיל...
תלוי. אמא שלו כתוב, אבל שלמה... בוא נראה. לא, לא כתוב מפורש. אין דברים מפורשים. יש בחז"ל, אני חושב, פה... בכל אופן, זה לגבי ה... זה לגבי... בימים שמלך שלמה על גוי ישראל 40 שנה. זה לא כתוב. זה לא כתוב. אז זה לגבי נעמה העמונית. אז באופן כללי, כי יש קשרים בין דוד לבין העמונים, אנחנו מוצאים גם בגיבורי דוד, עמונים, היה קשרים. איך זה מסתדר עם נחש העמוני? אז... מהסתם נראה להסביר שנחש העמוני, חז"ל אגב, חז"ל שואלים את השאלה הזו, ומספרים סיפור, סיפרנו אותו כבר כשדיברנו על המלחמה במואב. אז חז"ל שואלים למה דוד מתאכזר אל מואב, ולמדדם ששני חבלים להמית, והחבל האחד לאחיות. אז חז"ל אומרים שכשדוד שם את המשפחה שלו אצל מואב, אז הוא... אז מלך מואב הרג את כולם, חוץ מבן אחד שברח לנחש העמוני. נחש העמוני הסתיר אותו, וגם כשמלך מואב ביקש אותו כדי להרוג אותו, הוא לא נתן אותו. ככה אומר המדרש במדבר רבה. וזה החסד, והוא החסד שכתוב, שנחש העמוני עשה עם דוד.
שמה
החסד? שהוא אח אחד של דוד, מכל המשפחה הצליח לברוח מהטבח של מלך מואב. הוא ברח אל נחש העמוני, ונחש העמוני הציל אותו.
אתה
רוצה את זה מהפסוקים? לא. בפסוקים אנחנו רק יודעים שדוד שם את משפחתו אצל מלך מואב ושהם היו שם כל היום דמי דוד במצודה. לא כתוב מתי הם חזרו, ככה אומר המדרש, לא מצאנו שחזרו, כן? גם המפרשים אומרים, אבל לא מצאנו שחזרו משם, כן? ואנחנו יודעים על עדויות של דוד מתהילים, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. אנחנו יודעים שדוד בסופו של דבר סוגר חשבון עם מואב בצורה מאוד מאוד קשה. אז חז"ל אומרים שזה מה שהיה, כן, אין זה. הרב סבתו פעם אמר שזה אולי מידה כנגד מידה, נראה שהזכרתי את זה, מידה כנגד מידה בסיפור נוב עיר הכהנים, כמו בנוב, הרי דוד אומר לאביתר, אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך. כלומר, בגללי נהרגה נוב, הוא לוקח אחריות על הריגת נוב, כי זה היה באשמתו. ומכל נוב ברח ילד אחד, הבן של אחימלך, זה אביתר. כנגד זה, כל משפחתו של דוד, נרצחת על ידי מלך מואב, ורק אח אחד מצליח לברוח, כן, אל עמון. ואז נחש גומל איתו חסד. ועל זה דוד רוצה לגמול חסד עם נחש. לכאורה, דוד צודק. כן, דוד בסדר. אף על פי כן אומרים חז"ל במדרש, כן? אומרים חז"ל, אני אמרתי לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. כן, לא יבוא עמונים ערבי מקהל השם, על דבר שלא קידמו אתכם מלכם במים ודברים, כן? ושם מסיימת התורה, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים, ואתה דורש בשלומם, סופך אתה בא לידי ביזיון. ואז כל הסיפור פה, כן, עם ה... ויכרות את מדוויהם בחצי, את שתותיהם, מדוויהם זה, תכף נסביר, זה הבגדים, יש שם מדים, כן? את הבגדים שלנו כבר. חתך להם את הבגדים בחצי. עוד רגע נגיע לזה, אבל אני עוד רוצה, מה בדיוק ככה, לחסד של נחש? מה אם כן... אז למה חז"ל באים בביקורת לדוד? ומה בכלל, ואיך זה, גם את הציווי של התורה, צריך להבין פה, מה זה לא תדרוש שלומם וטובתם כל העניין? כן, כשחזר הוא טוב, הוא עשה לך טובה, אז אתה לא צריך להחזיר לו טובה. אלא, שבאמת, מה שחזר רוצים להגיד, כנראה הוא דבר כזה. כאשר נחש העמוני עושה חסד עם דוד ומגן על האח הזה שנעלם, הוא לא עושה את זה בגלל שהוא אוהב את דוד. הוא עושה את זה אך ורק בגלל שיש לו אינטרס פוליטי לעשות את זה, והאינטרס הפוליטי שלו הוא... שהוא שונא את שאול. הוא שונא את שאול בגלל שהוא הפסיד לו בקרב ליבש גלעד. ולכן אם אני יכול, האויב של שאול, כן, האויב של אויבי הוא או אבי, אז אני עוזר לו. אז אני מחיה את האח הזה של דוד כדי להגביר את הבלגן ביהודה, בישראל, כן, שיהיה בלגן זה. לא, אך ורק מזהות אינטרסים. ראייה לדבר, אני חושב. מה אומרים זקני בני עמון לדוד, לחנון, על השליחים שבאים לנחם? מה הם אומרים לו? הם לא באו כדי באמת לנחם אותך, הם באו?
לרגל.
הם באו לרגל. כן, איפה עולה להם הרעיון הזה בראש? אני חושב שזה, הרעיון הזה בראש בא להם מהתפיסה ההמונית שלהם. אם הם היו עושים את זה, זה באמת מה שהם היו עושים. התפיסה ההמונית היא שאין באמת עזרה וחסד וזה, וגם כשאני עושה, אני עושה את זה אך ורק מתוך אינטרסים. זה דבר עמוק מאוד, אני חושב שזה מתחיל עוד מאבי אביהם, מילות. מילות זה מתחיל. העניין הזה שחסד הוא נובע אך ורק מתוך אינטרסים ולא מתוך רצון לגמול חסד אמיתי. וזה מה שאומרת התורה, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים.
לא אומר חסד אמיתי
למלכים שם? אני חושב שלא, אני חושב שזה בדיוק מה שהתורה רוצה להגיד. שהחסד של לוט הוא תמיד חסד תלוי. הוא תלוי, והוא אף פעם, הוא לא בעצם. הוא לא בעצם. מרוויח או לא מרוויח? אני לא רוצה להוכיח כרגע. המידה המאפיינת את עמון ומואב היא כפיות טובה בתנ"ך. זו המידה המאפיינת שלהם. רואים את זה עוד אחר כך עם בעליס מלך מהמואב בהמשך, בסוף ימי הבית הראשון. לא משנה כרגע. אני לא רוצה להוכיח את הטענה. אני אטען ככה עכשיו. הראיה היא מה שהם אומרים כאן. עצם זה שהם טוענים כלפי דוד את הטענה הזאת, זה מראה שככה הם תופסים. הם לא מסוגלים לתפוס שדוד באמת שולח מנחמים לנחם. לא יכול להיות מציאות כזאת מבחינתם. כן, ברור שדוד עושה את זה כדי לרגל. ככה, וזו באמת התפיסה ההמונית. אין חסד ואין, אבל יש אינטרסים. כן, אינטרסים. וזו התפיסה ההמונית. אם כן...
אפשר לשאול את זה לגעבדיל בין השליחים שחירם שולח דווקא לדוד, שדוד כביכול היה גם אויב של אוהבם, אבל הוא לא חשד בהם והוא קיבל אותם כמו צריך, כאילו,
אצל חירם.
כן.
יש עוד דוגמאות כאלה, הלויפים שכן, עם טוי מלך חמת ראינו, יש דוגמאות כאלה. בכל אופן, אצל עמון זה מאוד מאוד בולט. הנקודה הזו, והיא בולטת לאורך ההיסטוריה, שחסד אצלם זה, יש, לא שאין, יש חסד, אבל החסד שלהם מגיע מנקודה של אינטרסים, ואף פעם לא מתוך חישוב, כן, מתוך חישוב פוליטי, במקרה הזה זה חישוב פוליטי צר, שזה, וגם כשנחש, וזה בדיוק מה שקורה עם נחש, הרגע היא באמת איך שהם מתייחסים למשלחת של דוד. כן? לפי זה, אני באמת, אני תכף יוכיח, אתן עוד ראייה לדבריי. לפי זה אני אומר, זה בדיוק הביקורת שמעבירים חז"ל על דוד. חז"ל אומרים לדוד, אתה כבר לא בן אדם פרטי. כן? אם אתה בן אדם פרטי, ונגיד עשו לך טובה, אתה רוצה להחזיר, בסדר, זה בעיה שלך. אבל אתה כבר מזמן לא בן אדם פרטי. אתה עכשיו, אתה מלך. אתה לא יכול להחזיר טובה, כן, שעשו לך כבן אדם פרטי בתור מלך. איך קוראים אגב למי שעושה ככה? אם יש מי שעושה טובה למישהו, ואז אני, כן, עולה לגדולה. קוראים לשוחד, נכון? כך קוראים לזה. אתה יכול לגמול טובה למישהו שגמל לך טובה בתור אדם פרטי. זה בדיוק הנקודה אולי אצל יונתן. זה בדיוק ההשוואה בין שני הפרקים האלה שאנחנו רואים עכשיו. שהתפיסה ש... מה? אם אתה עושה למישהו טובה, והוא עולה לגדולה וגומל לך בחזרה, מתוך עמדת הכוח שלו, נכון? זה בדיוק הנקודה אולי של ההבדל בין שני הדברים. אתה לא יכול להחזיר וברגע שאתה בעמדת המלך, אתה יכול לעשות אך ורק דברים לאומיים, אתה לא יכול לעשות דברים פרטיים. זה מה שאומרים חז"ל, ועל זה נאמר, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים, שני דברים. אם כן, א', לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים של בני עמון, כי אף פעם הטובה שלהם היא לא באמת טובה, אף פעם לא חושבים באמת טוב, ובאמת, בהקשר הזה של דוד, כן, אף פעם, כן, אם זה...
מה, אבל מלך אין לו מקומה מינימלית של
פרט? יש לו, אבל הוא לא יכול להרבב אותה עם מקומה של המלך שלו. וזה מאוד בולט פה, תסתכלו למשל, אני... תסתכלו פה, ארבעה פסוקים, אני אקרא לכם ארבעה פסוקים בפרק ט', ארבעה פסוקים בפרק י'. בפרק ט', אצל מפיבושת, כתוב ככה, אני קורא מפסוק ב'. ולבית שאול עבד ושמו ציווה ויקראו לו אל דוד, ויאמר המלך אליו, ואתה ציווה, ויאמר עבדך. ויאמר המלך, האפס איש של לבית שאול, ויעשה עמו חסד אלוהים, ויאמר ציווה אל המלך, עוד בן ליונתן לחיות גליים, ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציווה אל המלך, הנה עובד מלכים אל, וישלח המלך דוד, ויקחם עובד מלכים אל עמיאל. אוקיי. המלך, 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 המלך. אני קורא עכשיו פרק י', כתוב ככה. ויהי אחרי כן וימות מלך בני עמון, והיה ימלוך חנון בנות תחתיו, ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון כאשר עשה אביו עמדי, חסד, וישלח דוד ללחמו בידיו אליו, ויבואו עובדי דוד, ארץ בני עמון, ויאמרו סרב בני עמון לחנון, ומכבד דוד את אביו, את אביך כי בעיניך וכולי, כי לבך שלח דוד את עבדיו, ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם, ויחוט את מדי מחצי את שותם, וישלחם, ויגידו לדוד, כן, הכל דוד, 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 זה כבר לא עניין. כלומר, מה בעצם התנ"ך רוצה לרמוז? שדוד רואה, יש פה נושא משהו אישי, ולא עניין לאומי. זה בדיוק הפוך אולי למה שהיה אצל יונתן. אצל יונתן, דוד עושה את זה כחלק מאולי הקשר שדוד מנסה ליצור עם בית שאול, דוד מבין שהוא אינטרס לאומי, ולא אינטרס פרטי שלו. לכן כתוב המלך. ולעומת זאת כאן, זה ניסיון לסגור משהו, איזה משהו פרטי שלו מעומדת הזה, וזה אתה לא יכול לעשות, על זה אמרה התורה, אני לא תדרוש כלומר מטוב אותם.
אבל כשארים עם ממלכה שכנה זה יכול להיות משהו קשר לאומי.
נכון, אבל כנראה שפה זה נעשה על רקע פרטי, בניגוד לצו התורה שזה, כנראה שצו התורה באמת לא מתנגד לאדם הפרטי, אבל בצד הלאומי יש לנו איסור שלא תדרוש כלומר מטוב אותם כעם, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, ולמה? כי המון אנחנו מכירים אותם מההיסטוריה של וכולי מה שדיברנו וכולי. רק עוד משפט אחד, אז תראו איך בתוך פסוק ה' הדברים מתחלפים. ויגידו לדוד, וישלח לקראתם, כי היו האנשים נחלמים מאוד, ויאמר המלך, שבו ויריחו עד יצמח זקנכם ושבתם. הנה, גם דוד הבין, עכשיו כשבני עמון גומלים לו, ראה תחת טובה, אז נופל לו הסימון לגבי בני עמון, והוא מבין באמת שגם אז כשהם גמלו איתו חסד, אף פעם לא היה באמת מתוך רצון טוב וזה, אלא אך ורק מתוך אינטרסים. והנה הראיה איך הם קוראים את הזה שלו, כן? זו תופעה, קוראים לה בפסיכולוגיה פרויקט, כשיש לי בעיה אז אני משליך אותה על אחרים, אותו בני עמון. כן, הם לא מסוגלים לתפוס שדוד באמת רוצה לנחם, כי הם בעצמם אף פעם לא היו עושים דבר כזה, כי התפיסה העמונית אומרת, הכל מונע מאינטרסים. ודוד מבין את זה וזה, ויאמר המלך, שבו ביריחו עד יצמח זקנכם ושבתם. באמת, המפרשים פה אומרים. עכשיו, מה בדיוק קורה פה? כן, אז הוא שהוא מגלח, הוא מגלח אליהם זקנה בחצי, הכוונה כמובן ככה. כן, לאורך, לא לרוחב, לא מקצר להם את הזקן. הוא מגלח להם את הזקן בחצי וחותך להם את הבגדים עד שתותיהם. עד שתותיהם, עד המפסעה, עד הישבן, כן? חוצר להם, שולח את הבגדים, בגדים זה לא נורא, בגדים תמיד אפשר להחליף, אבל הזקן. מה הבעיה? אז מפרשים פה לא מבינים, כל המפרשים החדשים לא מבינים, כאילו, אז מה הבעיה? הגלחו את החצי השני. נכון, מה הבעיה?
היה מותר.
מה? לא, זה היה בלי טער. נגדל זיפי, זה היה בלי טער, מה?
לא היו נוגעים בזקן פעם.
זהו, אז הרד"ק אומר שהכבוד של האיש היהודי היה שהיה לו זקן. אי אפשר להוריד את החצי השני. אין, זה לא מכון.
היום אצל הערבים הוא גדל בלו זה היה דמיד, שהמשת"פים היה להם בחצי זקן דמיד. והוא עובדי לך את הזפן.
איך זה מתורא, היו אשר היו עושים לו את זה?
לא, אם היית רואה, לא יודע, היו עושים את משהו, פשוטה מחצי זקן, משהו כזה, זה היה, מי היה עושים את זה? משת"פים שעבדו עם ישראל בזמנם, אז הם...
מבזים אותם.
סימן גנאי כאילו.
כן, זה סימן גנאי.
כן, יכול להבין את זה, לא? באמת משפיל. רק מעניין שבפעם הקודמת שנפגשנו עם נחש, אז הוא אמר להם, בכרות לכם כל עין ימין. יש איזה קטע של בני עמון עם החצי חצי הזה, אני לא עליתי עליו, אבל כאילו, לא היה לי חצי, רק עין אחת, חצי זקן, חצי בגדים, לא יודע. חצי עמון, חצי מואב, לא יודע. בכל בכל אופן זה ברור שיש פה איזה...
כשהוא קורא את המדים לחצי, אז זה לא אותו חצי, נכון? זה חצי ככה.
לא, זה חצי ככה.
אז מה זה עד שתותיהם?
עד שתותיהם.
עד איפה הוא עושה חצי כאילו? ומלמטה משאירה?
בעצם זה הכל. מלמעלה עד למטה.
למה?
לא, אוקיי, את השמלה, כן, לא הפשיט אותם לגמרי. כן, נוריד להם חצי בגדים, ככה נראה לי. אתה אומר כאילו, ככה? יכול להיות, אני יודע. נראה לי יותר כאילו, עם הזקן, כאילו, זה הולך טוב. אני אראה את חצי זקנה, ויכולת את מדוויין בחצי, אני יכול להיות.
מה, זה חצי ערומים כאילו?
זה חצי ערומים, בוודאי. אז הם היו צריכים למצוא עצמם בגדים, אבל בגדים זה מילא. הבעיה זה שהזקן לא בגדים, כן?
למה הוא פשוט לא רואה אותם? מה? למה הוא פשוט
שאלה מאוד טובה, הרי היה פה יותר פשוט להרוג, זה יותר, מה שהוא עשה זה יותר גרוע מן הרוג אותם לדעתי.
כמו שנחש, הוא גם לא רוצה להרוג אותם, הוא רוצה להשפיל אותם.
לא, אבל הוא רוצה שיהיו להם עבדים, הם באים לקרות איתו בריטים לחש,
כן. אז אני חושב שזה באמת, אולי זה סימן של עבדות. בעולם הקדום, להוריד איבר למישהו זה סימן של עבדות, כן, עין, אוזן. הרי התורה בדיוק יוצאת נגד זה, לכן כבכי יכה איש את עין עבדו, את עין, נכון? לחופשי שלכנו, או רציעה באוזן. סימן של עבדות, ברית מילה, פרשים אומרים, סימן של עבדות. אדם מוריד איבר לה, זה לא אותו דבר, סימן של עבדות.
זה לעשות הגיל, זה גם לא הוריד את השורכם.
מה?
לעשות הגיל כזה,
כן.
אז גם זה לא הוריד את השורכם
לטעות. לרצוע את העבד ולרצוע את העבד באוזן, זה גם סימן של עבדות.
כן, אבל אמרת שהתורה יוצאת נגד זה.
כן, התורה יוצאת נגד זה נגד עבדות מוחלטת. אז יש יציאה ביובל, אבל נגיד בעבד כנעני, זה שעם כל העבדות, אתה עדיין לא יכול להוריד לו איברים. ההפך, כשבאדם באמת מחליט שהוא רוצה להיות עבד לעולם, אז רוצים אותו באוזן, זה אומר כאילו באמת, התורה לא בעד זה.
לא, זה הרבה מה להוריד לעבד לבד.
כן, כן, לעשות בעל מום. בעל מום. להוריד איזה סימן, להוריד לו איזה אצבע, זה מראה שהוא שלך בעצם.
כמו הסריסים של המלך.
זה אומר, כן, בדיוק, זה מראה שהוא שלך.
לא לעשות לחור באוזן, אלא משהו
הרבה יותר... לא, להוריד אוזן, להוריד עין. כן, סימן. ג'זר פחה, לא למד ערנה.
זה לא חכם כאילו, אתה רוצה שהוא יעבוד טוב, לא?
המושל של אקו, לפני 400 שנה.
אתה רוצה שהוא יעבוד טוב, לא?
300 שנה, בתקופת נפוליאון.
אתה רוצה שהוא יעבוד טוב, אתה מוריד לו יד.
הוא לא יכול לברוח ככה. הוא מסומן. כמו פרה, אני יודע, זה שפת הלב.
אולי גם
לפי,
יש גם אבי
עקיבא. הנאצים הם עכשיו מסימן, זה מספר, אתה לא יכול לברוח.
זה אולי כאילו קשור גם שצלבות כמו עבודת, שזה...
יכול להיות, כאילו שעושים בעלי מומים, כן. זה סיפור שהוא כמובן חזל, מדרש, הוא לא, אני לא חושב שהיה במציאות. כן? פשוט חזל באים להגיד שם משהו במדרש, כמו שאני.
אז חלון מנסה להראות שהם בסוג של עבדים?
כן, כן, בדיוק, זה איזה ביטוי של עבדות.
למה הוא שייך אותם
חזל? זה ביטוי של עבדות, לא, זה ממסר. מה, זה חזק מלחמה. שולח אותם, זה מה שיש לו להגיד לדוד. זה האמירה שלו. זה מה שאני חושב, זה מה שאני חושב על המשלחת מנחמים שלך.
והוא לא מפחד מדוד?
אני חושב שהוא מאוד מפחד, כמו שרואים מיד בהמשך. ויראו בני עמון, כי נבשו בדוד, וישלחו בני עמון, ויזכרו את הרם בית רחו ואת הרם צובה, 20,000 רגלי ואת מלך מאחה 1,000 איש, ואיש טוב 12,000 איש. וישמע דוד, וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. טוב, הפסוק הזה הוא קשה. מה זה וישמע דוד? מה הוא שמע שהוא שלח את כל הצבא הגיבורים? אז אפשרות ראשונה, באמת, שדוד שמע את כל הסיפור של המשלחת שחוזרת. כן, אז אם זה ככה, למה זה לא כתוב מיד אחר כך? למה כתוב ויראו בני עמון? אלא כנראה שבני עמון ישר יודעים איך שהם קורטים להם את הבגדים, הם יודעים שהם צריכים לזכור צבא, הגנה, כן? כי זה היה חזק מלחמה, כן? זה אוטומטי. כן, אם כי יכול להיות פה עוד פירוש, נראה לכם כבר נמשך, שאפשר להבין שוישמע דוד, אולי זה...
מה שהם יראים, שהם
הלכו להביא
צבא.
כן. אז מה זה מסביר? מה, ואם הוא היה שומע רק על המשלחת?
הוא לא היה פותר.
אז הוא לא היה פותר במלחמה.
כן,
אז זה
נראה מהפסוקים.
אני מאוד מקווה שאתה טועה לפחות, אני מאוד מקווה שאתה טועה. זה כבוד לאומי. על כבוד לאומי פותחים במלחמה.
כן.
מלחמת לבנון השנייה, שיצאנו למלחמה, שחטפו שני חיילים. שני חיילים זה עילה למלחמה? תשובה, כן. הנה, מלחמה, נכון? זה בערך אותו דבר, זה לא, לא התקיפו את כל המדינה, כן? שני חיילים, זה הכרזת מלחמה. זה מלחמה, לכבוד הלאומי.
אבל
אני חושב
שאם
הוא לא
היה שחרר את הרם, אז כאילו, אז הוא לא היה שולח את יואב הגיבורים, אלא היה שולח
בדיוק, זה מה שאני רוצה להגיד, שיש, שצריך לשים לב פה לאיזה נקודה, אני רוצה עוד מעט, עוד רגע נראה אותה בהמשך. ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער, כלומר הצבא של בני עמון נערך לפני השער של העיר, כמובן הכוונה לעיר רבת בני עמון, וארם צבא ורחוב ואשתו ומאכל לבדם בשדה, אחורה. ויער יואב כי הייתה אליו בני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך לקראת ארם. ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערוך לקראת בני עמון. ויאמר, אם תחזק ארם ממני, והיית לי לישועה. ואם בני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק, בעד עמנו ובעד הרי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו. ויגש יואב העם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו מפניו. ובני עמון ראו כי נס ארם, וינוסו מפני אבישי, ויבואו בעיר. וישב יואב מעל בני עמון, ויבוא ירושלים. אז זה הסיפור של המלחמה. זהו. אז דבר ראשון, השאלה של המלחמה הזאת היא באמת, איפה דוד? זו שאלה נכונה מאוד.
כן, כן. כמו שהם עשו יותר
מדי משהו. כתוב, וישמע דוד וישלח את יואב. אנחנו נחזור אל המשפט הזה, זו שאלה מאוד טובה, אנחנו נראה שזה חוזר, וזה דבר שחוזר. לפעמים דוד כן מגיע, לפעמים דוד לא מגיע. אנחנו נחזור אל הנקודה הזאת.
זה לפני הסיפורים, נכון? לפני הסיפורים עם הפלישתים עם הגבעונים. עם הפלישתים שבני הענני אלה הענקים שניסו להרוג אותו, ואז החליטו כל הגיבורים לא לשלוח את דוד.
שהחליטו לו לשלוח את דוד, זה לדעתי במרד אבשלום, נכון? ולא תכבה את נר ישראל.
זה לא יודע, זה...
אתה מדבר על הגיבורים. מדרש כתוב.
לא, אבל שם שאבישי הורג את בן ענה, אחד מהענקים של בני ענה.
זה מדרש כתוב.
זה הפסוקים.
הפסוקים כתוב שהוא הרג אותו, אבל לא כתוב שהם אומרים לו, לא תכבה את זה כתוב כאן, ולא תכבה את נר ישראל.
כתוב שם.
כן, אז בסוף פרק, זה בפרק, סוף פרק כף א', בוא נראה. כן, נכון. אז כתוב, ותהיה עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, אז ישבו אנשי דוד, לא, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. נכון. האזור לא אבישי, מתי זה קורה? אני לא יודע. כל המלחמות שמוזכרות פה הן לא כרונולוגיות. כלומר,
אפשר להגיד שהמלחמה הזאת זה המלחמה שפה הופקרה אז?
יכול להיות. לפי פה מה שכתוב פה, ותהיה עוד מלחמה בגובי עם פלישתים, עם גוליאת, זה בכלל אחר כך, כאילו זה בכלל מלחמה מאוחרת, כן? אבל תכף נראה בעוד שלושה פסוקים, נראה שדוד יוצא בראש המלחמה עליה בארם. עוד רגע נראה את זה. אז לפי מה הוא יוצא או לא יוצא? כן, זו שאלה. לא, אין לי פתרון לזה, אבל כן, ובכלל זה נקודה שחייבים לשים לב אליה, כי היא קשורה להמשך, אני חושב.
זה נראה כאילו עכשיו פה בפרק הזה, במלחמה הראשונה, לא הייתה פה שום מטרה של הרגע, אלא סתם כמו שהרב אומר על הכבוד, כן? אז רק מגיעים לעיר שלהם,
אנחנו עושים ירושלים.
לא כתוב שהם מרגו.
אני לא חושב
ש... אחרי זה במלחמה שנייה כן כתוב כמה.
אני לא חושב שאתה צודק, אני חושב שלא הצליחו. נכון. כלומר, כאשר אתה במצב של מינוס ואתה מגיע לתיקו, אז אתה מסתפק במה שיש לך. הרי מה קורה פה? יואב יוצא למלחמה על רבת בני עמון, ואז תוקפים, המטרה שלו היא לכבוש את העיר. רק מה פתאום תוקפים אותו מאחורה, נכון? זה שהוא מצליח לצאת מאחורה באור שיניו, זה כבר טוב, נכון? לכן הוא חוזר. אז אחר כך הוא חוזר, בקיץ הבא הוא יבוא שוב, נכון? אנחנו יודעים, נראה עוד מעט. הוא יבוא שוב בקיץ הבא, לסגור את החשבון. אבל לא שהוא לא התכוון לכבוש את העיר, התכוון לכבוש את העיר, לא הצליח. בכל אופן, מה קורה? בדבר ראשון, יואב בן צרויה מתגלה פה בגדולתו. בגדולתו מכל הבחינות. כן, הרבה דיברנו על יואב כאיש דמים, שהרבה כל מיני חשבונות, ועם כוח ופוליטיקה ודברים כאלה, ושמירה על המעמד. והנה, אנחנו רואים פה את יואב בגדולתו. דבר ראשון, בתור מצמי. והיה יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי ישראל, והיה אוכל לקראת המעמד. קר רוח. יש בעיה, יש התקפה מלפנים ומאחור, היינו אומרים שיכול להיות, כן, עכשיו מה שיקרה זה שאנשים יאבדו את העשתונות, יואב לא מאבד אף עשתון, פוצה את העם לשניים, חצי קדימה, חצי אחורה, נותן פיקוד זה, לא רק זה, גם צופה להמשך. אם אני, כן, אם אני, אם תחזק הרב ממני והייתה לי לישועה, נעמון, ממש מפקד טוב, באמת, באמת, לא נלחץ. זה הדבר ראשון, אז מה? מפקד טוב, נותן פתרון נכון עם ראייה להמשך. זה אחד. שתיים, אנחנו רואים שהוא מחלק את זה לשתי משימות. איזה משימה יהיה יותר קשה? להילחם מול ארם שבאים מאחורה, או להילחם מול בני עמון שנמצאים מקדימה, כן, או על פתח השער של העיר. איזה צבא הוא יותר חזק? אין ספק שהצבא הארמי הוא יותר חזק, הרי הצבא העמוני שהוא צבא כנראה חלש, שולח...
אבל המון מבוצרים.
זה, להפך, זה שהם מבוצרים, מה זה מראה עליהם?
שהם מפחדים.
זה שאנשים נלחמים פתח שער העיר, זה אומר, זה כאילו...
תרדסים.
יש להם תמיד לאיפה לברוח. זה שהצבא הארמי יוצא מארם בצפון ומגיע עד רבת בני עמון, כן? זה מראה על כוחו של הצבא הארמי. אנחנו נראה בהמשך שהוא היה צבא גדול מאוד, אולי הגדול במזרח התיכון באותה תקופה.
זה לא קל יותר להילחם מול צבא בשדה מאשר צבא שמבוצר בתור עיר?
לא, המלחמות שניהם בשדה. הם לא בתוך העיר בני עמון. הם נערכים פתח השער.
מה זה אומר?
תראה, אתה לא צריך, אם העמונים בתוך העיר, אתה לא צריך להילחם גם. אתה יכול להסתובב כולה ולהתקיף את זה, להשאיר את זה משמר. לא ככה. מה שכתוב פה שצבא, רואים את זה מיד בהמשך, שהם נמצאים מחוץ לעיר. הם נמצאים פתח השער, הם נמצאים לפני העיר. תכף תראה שהם בורחים לתוך העיר. כן, אז זה, יש פה התקפה, איזה יותר קשה? אין ספק שהצבא הארמי הוא יותר קשה. איזה משימה בוחר יואב לקחת בעצמו? את הרם. את המשימה הקשה. נכון? דבר ראשון, אז יואב בוחר, אז אחרי, חוץ מזה, אותו מצביא גדול, הוא גם בוחר לעצמו את המשימה הקשה. איזה, הוא מחלק את הצבא לשני חלקים. כן? מי מקבל יותר לוחמים? הוא או אבישי? מי? אבישי, אין ספק. הוא בוחר לעצמו, בואו נדבר אותו, הוא בוחר לעצמו.
איך אתה תבש
בו בחורים? ויבחר מכל בחורי בישראל, או ישראל, כן, זה רק, הבית, הכתיב פה רק עוד יותר מוסיף, כן, כי הוא אפילו לא לוקח את כולם, לוקח חלק, כן? והיה ארוך לקראת הרם, ואת יתר הרם נותן ליד אבישי אחיו. כלומר, הוא עם צבא קטן ואיכותי אולי יותר, אבל את רוב הצבא הוא משאיר אצל אבישי אחיו, אז כלומר, הוא גם לוקח אליו את החלק ה... יותר קטן, נותן לאבישי את המשימה היותר קלה, עם צבא יותר גדול, כן? כנראה שזה אגב סוג אחר של מלחמה, אבל ננסה להגיד על זה משהו, כן? אבל זה, ותראו איזה, עוד שתי נקודות שחשוב להשלים את הדמות של יואב בהן. דבר ראשון הוא ענב, הוא צנוע. הוא אומר, ביום, אם תחזק ארם ממני, והיית לי לישוע, ואם בני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. מה הוא אומר לדבר ראשון?
אני לא
אם תחזק ארם ממני, זה דבר ראשון. רק אחר כך הוא אומר את האפשרות השנייה. כמובן, מה קורה?
שהוא הולך להנצח.
הוא הפוך כמובן. הוא זה שמנצח, הוא זה שמוביס את הרם, ואז הוא הולך לעזור. אז זה אחד. דבר שני, כמובן המשפט בין האלמן, אני חושב, של יואב פה, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו. כן, זה משפט מדהים, שבעצם מקפל בתוכו, תפיסה שלמה, אומר פה הרלב"ג, בתפיסה שלמה של ביטחון והשתדלות. הקודם שאמר את המשפט, המשפט דומה, בספר שמואל, השם הטוב בעיניו יעשה, לא כמו שכתוב כאן, השם יעשה הטוב בעיניו, זה אלי. אלי אומר את זה, אחרי שהוא שומע משמואל את הנבואה על בית אלי, בפרק ג' כתוב, ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעות, יצילנה שתי אוזניו, הקים על אלי, כל אשר דיברתי וכולי, כי מקללים להם בניו, אם יתכפר ארון בית אלי בזבח ומנחה עד עולם, ואז הוא אומר לאלי, ויגד לשמואל את כל הדברים, ולא חיכב ממנו, ויאמר, אדוני הוא הטוב בעיניו יעשה. ובמילים אחרות, מכתוב, מה שנגזר, נגזר, אין מה לעשות. זה לא מה שאומר יואב. יואב הוא מסכים עם האמירה הזאת שהשם עושה, אבל אנחנו... חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוקינו. אנחנו נעשה את המאמץ המקסימלי מבחינתנו. יואב מכיר בזה שלא, גם עם כל המאמצים, ייתכן שהמשימה הזאת גדולה עליהם, כן? המשימה הייתה כנראה, המלחמה פה לא הייתה פשוטה, הייתה כנראה מלחמה מאוד מאוד קשה, כן? וזה, אך כאן, אחרי הפסוק הזה, אחרי הפסוקים האלה, עכשיו נכנס כל הסיפור עם המלחמה והרם בפרק ח', הוא עכשיו צריך להיכנס, כן? כל הסיפור עם מלחמה והרם בפרק ח' נכנס רק אחרי שדוד יוצא על בני עמון, כי תוצאה מזה, הוא מופיע כבר קודם, אבל כאן כמובן שהוא מופיע כאן. עכשיו, מה שמתואר פה עכשיו עם דוד, זה באמת מה שקורה, בוא נראה אז מה קורה. אז יואב כמובן אמרנו ענווה גדולה, וכמובן איש אמוני. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו מפניו. בפשטות אני מבין שהעם אשר עמו, כן, זה אותם בחורי ישראל, יואב אני לא חושב שהוא מנהל מלחמה רגילה נגד הרם, אלא סתם זה מלחמה, סוג של מלחמת גרילה כזאת, או כן, זה מלחמה, הוא לוקח את הסיירות המובחרות יותר.
לא הולכת פנים לבד.
הרם
מה? כן, הרבה יותר, נכון, 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 אין ספק, אצל דוד רואים את זה בכמה מקומות בספר שמואל שהיו שני חלקים בצבא. היה את הצבא והיה את צבא הגיבורים. זה לא אותו דבר, זה שני חלקים שונים, למשל בסוף מונים שם רק את הגיבורים של דוד, או הקריטי והפליטי, שאנחנו, כן, חזר אומרים, זה סנהדרין. כשאנחנו רואים אותם בפשט, המפרשים פה מסבירים שהם היו ליחידות של הצבא, חלקים בצבא, היה בן יהודה, הקריטי והפליטי. זה הדורשים, שזה קורטים דבריהם, מפליאים דבריהם, אבל מפרשים בפשט, זה יחידות צבאיות. רש"י, רמב"ן, כולם אומרים, כן, זה חלקים בצבא.
פה, אבל כל המלחמה זה גיבורים,
לא, לא. כל הצבא, פסיק הגיבורים. אני חושב שזה מה שדוד מלכתחילה שולח את יואב, שהם שני חלקים, הצבא, הגיבורים. אלה שני חלקים, רואים את זה עוד בכמה מקומות אצל דוד. שיש, גם אצל אוריה חיתן, אני חושב שנפגוש את זה. אני לא יודע אם אפשר לראות את זה לפי הטעמים, כתוב את כל הצבא הגיבורים.
לא, זה
אולי וישמע דוד, אולי זה וישמע דוד שאמרנו מקודם שאנחנו נגיד בו עוד משהו, יכול להיות.
אבל דיברנו, כל הפעמים דיברנו על חושב אל יואב, הצגנו את הביטור
דמות
הרבה פחות
חיל. אז אני לא רוצה להאריך בזה, אתה צודק. יואב הוא אי אפשר איתו ואי אפשר בלעדם. נכון? זה מה שכבר אמרנו, נראה שאמרנו עליו כבר. מצד אחד, יש הרבה פעמים מרכז, אני אראה תכף בסיפור עם אוריה החיתיך, אז אנחנו אומרים עליו דברים מאוד קשים, על יואב, כן, שהוא מחזיק בידו כוח פוליטי גם גדול, לא רק היה מצפיתו אל אדם, גם ביחס לדוד, הוא מחזיק אצלו ביד כוח פוליטי וזה, וכנראה מצד שני, שאי אפשר בלעדיו, אני לא רוצה לנקוף בשמות, אבל גם בהיסטוריה הנוכחית שעם ישראל היו כאלה מצביעים גדולים, שבהיבט האישי, גם בהיבט הפוליטי, הם היו מושחתים מאוד. הם היו מושחתים מאוד. יואב, אני לא יודע אם הוא היה מושחת מאוד, אפילו שחזל אומרים עליו מילים מאוד קשות. מילים מאוד מאוד קשות.
כבר
לגמרי. מה? לא. אז מה רואים? שהוא היה לוחם גדול? הוא היה לוחם גדול.
לא, גם מבחינת
גם מבחינה אמונית. ובסופו של דבר, השילוב הזה בין כוח לבין פוליטיק, לבין ההנהגה המדינית, הוא לא הולך טוב. הוא לא הולך טוב. גם כיום הוא לא הולך טוב. לא יכול להיות שמי שמחזיק את הכוח, הוא גם יקבל את ההחלטות. כי הרבה פעמים, כאשר מי שמחזיק את הכוח, הוא מקבל את ההחלטות, אז הוא מקבל את ההחלטות לפי הכוח שיש לו. כן? מי שמחזיק פטיש ביד, חושב שכל בעיה היא מסמר. ככה משפט בצרפתית כאן. אני לא יודע איך זה, אני נשמע יותר טוב בצרפתית. כן? אז זה העניין. לכן יואב, הרמטכ"ל, היום זה ככה נגיד, הרמטכ"ל לא יכול להתערב בפוליטיקה. נכון? הוא מקבל פקודות. אתה מקבל פקודות, אתה צריך לבצע אותן. לא יכול להיות שאתה... טוב, זה בדיוק היחס בין יואב. זה לא קורה כמובן, אף פעם לא קורה, גם היום לא, מה זה לא קרה? איש גדול, אבל כנראה ש...
הרב, אני לא זוכר בעבר,
שזה יהיה
כלל. ש? ההתרחות להם היה בגלל מרכבות או זה?
כן, כן, נראה את זה עוד רגע. עוד שנייה.
ואז אולי בגלל זה הוא שייך לו את הסיירות, את הבחורות הטובים, כי בסדר, זה לא מלחמה של...
כן, לא, ותכף נראה, זה מיד נראה במלחמה הבאה, מיד נראה. והנה באמת כתוב, אז הוא עוזר לה, כן, ובני המון ראו כינס ארם, והם עשו מפני אבישי ויבואו העיר, כן, מסגרים בתוך העיר, והיה שב יואב מעל בני המון ויבוא ירושלים. כלומר, הוא לא עמד במשימה, אבל גם לצאת ממצב כזה, כן, זה כבר הרבה. וירא ארם כי ניגף לפני ישראל ויאספו יחד. אז ארם זה חמש ממלכות, כן, זה לא ממלכה אחת, יש הרבה, ארם צובה וארם בית רחוב, בית מאחה, בעבר הנהר, יש הרבה, ארם, מה שנקרא ארם נהריים, הרבה צבא מאוד מאוד גדול. וישלח עד עזר ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר. הנה בפעם הראשונה שארם נהריים, כן, זה ארם נהריים, זה עבר הנהר, זה מה שנקרא היום בבל, כן, עיראק של היום. כלומר, לא עד הפרט, אלא עד החידקל. כן, אתם יודעים איך זה נראה בערך. יש את הפרט, יש את החידקל, ביניהם יש את מסופוטמיה, ארץ בין הנהרות, היא נקראת ארם נהריים. כן? אז הנה, גם הם מגיעים להילחם בישראל, ושובח שר צבא עד עזר לפניהם, ויוגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, כל ישראל, ויבוא את הירדן, ויבוא חילמה, חילמה נמצאת בצפון הבשן, כן? ויערכו ארם לקראת דוד וילחמו עמו. וינס ארם מפני ישראל ויהרוג דוד מארם 700 רכב ו-40 אלף פרשים. מה שאמרת, כן? זה היה כוחם הגדול של ארמים. ואת שובח שר צבאו עיקה והיה מות שם. מי שזוכר את, 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 את כמות ההרוגים, אז כתוב אותם בפרק הקודם. וילכוד דוד ממנו 1,700 פרשים ו-20 אלף איש רגלי, ויקר דוד את כל הרכב. זה כתוב בפרק ח', כן? שם ההמשך, זה המלחמה הזאת שאנחנו מדברים עליה, כן, היא מפורטת בתחילת פרק ח'. על המלחמה בהדד עזר, ויסם דוד נצבים בארם דמשק וכו'. דוד מגיע בעצם בכיבושיו עד החידקל. כן? לא הכל, הוא, לא הכל ממש עם ישראל יושב שם, אבל דוד הופך ממלך, הוא הופך, כן, הופך לקיסר, בדיוק, הופך לאימפרטור. כן, המלך זה שהוא שולט על העם שלו. קיסר זה כבר הוא שולט על עמים נוספים, כן? הוא, יש לו אימפריה. הוא לא רק על העם שלו, ודוד המלך הופך להיות, אתה יודע, הפעם היחידה שזה קרה בתנ"ך שאפשר לראות.
זה לא שהוא התחיל איתה, אבל כאילו, זה לא שזה היה אולי הרצון הלכתחילה שלו.
הוא נכנס לתוך זה, נכון? הוא ניגע לתוך זה באמת, וזה מה שקורה.
יש הבדל כאן בין הפעם השנה של וישמע דוד וישלח את יואב ואת בלדל, לבין כאן ויוגד לדוד. מה היחס ביניהם?
איפה ויוגד לדוד?
ויוגד לדוד זה כאן, שאחרי שהדדי זה אוסף את כולם, ויגד לדוד ויאסף.
אני חושב שוודאי זה לא אותו דבר. ואני חושב, כמו שאני אמרנו מקום, שבישמע דוד יכול להיות שזה בכלל על השליחים, ולא על המלחמה, על זה שהם עוס נאספים. ויוגד זה כנראה על המלחמה עצמה. אבל לא יודע, צריך לבדוק, זה מלבים, מתאים למלבים להגיד פה איזה הערה על ההבדלים כאלה, זה היה מלבים. בכל אופן, אני רק מזכיר שאנחנו כבר ראינו בפרקים הקודמים, ראינו שיש מי שמנצל את המלחמה הזאת של דוד בארם. אז בעצם נוצר מצב כזה. כן, אם אנחנו לישראל הקטנה, משהו כזה, פה יש לנו את הפלישתים, פה יש לנו את אדום, ממש בדרום, אדום, ועליהם יש לנו את מואב, ומעליהם יש לנו את עמון, פה מהאזור הזה יש לנו בעצם את ארם, כל האזור הזה, אזור מאוד גדול שהוא ארם. כן, הוא נמשך בעצם עד הפרט והחיתגל, איזה שני הנערות שפה יש. בסדר? ארם, וזה ארם בית רחוב, ארם דמשק, ובית מאחה שנמצא פה באזור החולה. כן, כל הארמים למיניהם. כן, וכל זה בעצם מדינות מאוד מאוד גדולות. ודוד, אז מה שאנחנו יודעים להגיד, חוץ למלחמה נורא שקשה לנו למקם אותה, אנחנו יודעים שזה מתחיל במלחמה בבני עמון. שאז ארם באים ותוקפים את דוד לאחור, תוצאה של זה, זה ההתפצלות, ואחר כך מלחמה רק בארם בצפון הגולן. כאשר דוד יוצא למלחמה בארם בצפון הגולן, מי מנצל את ההזדמנות מאחורה? זה ראינו לפני פעמיים. אדום מנצל את ההזדמנות לתקוף מאחורה, כשדוד יוצא, נמצא אצל ארם. זה בפרק סמך בתהילים, ראינו, כן? בגיא מלח, כל הסיפור בגיא מלח. גיא מלח כנראה איפשהו פה באזור ים המלח, אדום תוקף, ואז דוד שולח את יואב, כך כתוב גם בתהילים, ובמימין שולח את יואב ואבישי, הוא נלחם בארם, הוא שולח את יואב ואבישי פה לעצור את אדום. בסדר? זה כל זה התפתחות המלחמות, ובסופו של דבר, שנה לאחר מכן, דוד שולח שוב את יואב לעמון. זה עוד מעט נראה. כן, זה המלחמה השנייה בעמון. אז זה הסדר של המלחמות. איפה בדיוק המלחמה במואב נכנסת כאן? אני לא יודע. לא יודע, אין לי מושג. איפה שהוא, כנראה שהוא בעניין זה בתוך זה, איזה, תוך כמה שנים כל המלחמות האלה.
עמון לא נכנעה כאילו בשלב הראשון?
לא, עמון ברחה לתוך העיר.
זה לא...
ויואב חוזר לירושלים. אז כתוב, כתוב, נראה את זה, בפרק י"א פסוק א', כתוב מה קורה. בכל אופן, ויראו כל המלכים עבדי הדד עזר, כן, כי הוא היה ראש ה... כן, האיגוד הארמי, כי נגפו לפני ישראל וישלימו את ישראל ויעבדו, ראינו עם תוי מלך חמת, ראינו את זה, ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון. ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו אמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים.
מה כן? זה הפסוק האחרון בפרק קודם? והוא העם יושיע עוד את בני עמון.
שהם מפחדים, זהו, הרם הרי באו לעזור לבני עמון, לא, ועכשיו הם...
אין להם אופציה, אבל כבר...
הם לא מעיזים יותר.
אבל אין להם כבר אופציה, לא קשור מעיזים לא מעיזים. אמרנו שכתוב באותו פסוק, שיש לנו את ישראל ויעבדו.
כן. זה כל המלכים עבדי הדד עזר. כלומר, הדד עזר היו כל מיני מלכים וסלים, כן, שהוא שלט עליהם, והם עכשיו, כן, הם עוברים צד, כמו שראינו עם טוי מלך חמת, נכון? בפרק ח', שהוא שולח את יורם בנו אל דוד, כן? המלכים האלה עוברים צד. האם דוד ניצח לגמרי את הארמים בניגוד למלחמות אחרות של דוד, כמו המלחמה באמואב ובאדום, שזה לפעמים מלחמות שההשפעה שלהם נמשכה מאות שנים, אדום, 200 שנה, מואב גם כן, כמה מאות שנים. הרם, הפעם הבאה שנשמע עליהם, זה בסוף תקופת שלמה, כלומר עוד 50 שנה. כלומר, המכה בהרם הייתה מכה, אבל לא, כנראה לא, אלומס לדוד, אבל לא, כך כתוב שהם אלומס לדוד, אבל לא, כנראה לא מכה מספיק חזקה שחיסלה אותה. ותהי הרם לדוד לעבדים נושאי מנחה, כך כתוב.
50 שנה במושגים של זה המון יחסים.
מה?
המרידות הבסיס.
כן.
50 שנה זה המון.
50 שנה זה קצת מאוד בהיבטים ה... בהיבטים תנכים.
שלא לימורד במיוחה
50 שנה. כן, אני מסכים איתך שזה היה הרבה יותר מאשר מה שהיה קודם, נכון? אבל דוד, ביחס למלחמות של דוד בפלישתים, דוד נלחם בפלישתים, פעם הבאה שאתה שומע על פלישתים, בתקופת עוזיהו. כן. 300-400 שנה. כן, זה... לא דומה, נכון?
אולי בגלל שהפלישתים היו משהו יותר
קרוב, אז
היה יותר...
יכול להיות, יכול להיות. הרם באמת בקצה, אני מסכים. בכל אופן, במקרה, אין ספק שהרם זה, בכל אופן, הנה, יש פה פעם, אחת הפעמים היחידות באמת, שיש פה גבולות ההבטחה. מצד לצד, עד הפרט והכי דקל, צד שני, דוד שולט לגמרי, ממש אימפריה. באמת, הארכיאולוגים היסטורית להגיד, אגב, אז זה הוויכוח הארכיאולוגי או הוויכוח על זה, האם הייתה ממלכה כזאת? כן? יש את ה... אלה שטוענים שמלכה, מלכת דוד הייתה משהו כזה קטן, כן, ויש אדם שרואה שדוד הייתה מרגילה, לא נכנס כרגע, היום אנחנו כבר יודעים יותר, ויכוח מאוד מעניין, כדאי לקרוא קצת, ובייחוד שהיום ההוכחות הן שהייתה אימפריה, כן, אז כדאי מאוד להתאם לקרוא בנושא הזה. לענייננו, הפסוק האחרון בפרק, לא הפסוק האחרון, הפסוק הראשון בפרק הבא, ויהי לי תשובת השנה לעת צאת המלכים. תשובת השנה, הכוונה, תעבור שנה, שעוברת שנה בדיוק, שישר אותו רגע בשנה, כן, אותו זמן בשנה. לעת צאת המלכים, מה זה לעת צאת המלכים? מלחמות כבר לא פורצות בחורף. מלחמות בתקופה העתיקה תמיד פורצות באביב, אחרי האביב, בקיץ, כן, האדמה יבשה, אפשר להילחם, החקלאים כבר סיימו לגדל את היבול, אפשר לצאת למלחמה, אפשר ללחם בכל הקיץ, אבל בחוף צריך להתחיל לחזור לעבודה. לצאת המלכים, סתם בלועזי, בחודשים הלועזיים, אז לחודש השלישי קוראים מרס. מרס הוא אל המלחמה. הוא היה ישן כל החורף, מתעורר באביב. לכן קראו לחודש השלישי מרס. כן, זה היה זה. מעדים.
זה מה
שמתגייסים לזה. כן, מה? איך הם מתגייסים בכלל? גיוס מרס, כן. אז באמת, אז ככה, זה התפיסה, כאילו, התפיסה גדולה, לעת צאת המלכים, אז המתחילות המלחמות. האביב יהיו מלחמות. וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל וישחיתו את בני עמון. והנה אנחנו רואים עוד פעם השליחה הזאת של דוד. שלח את יואב, את עבדיו, את כל ישראל. של דוד. עבדיו של דוד, את עבדיו עמו ואת כל ישראל, עבדיו אולי זה היה כינוי לחלק היותר חזק של הצבא. וישחית את בני עמון ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. וכאן זה כבר מאוד מודגש, שדוד, שכולם נשלחים, ודוד יושב בירושלים. זה כבר, כן, אנחנו נראה שחז"ל אומרים, רומזים לזה, לביקורת מאוד קשה כלפי דוד בהקשר הזה של ודוד יושב בירושלים, בהקשר של מעשה דוד בת שבע, שהוא באיזשהו מקום הוא מתחיל מזה. באיזשהו מקום הוא מתחיל מזה. אפשר להגיד הרבה שורשים למעשה, אבל באיזשהו מקום הוא מתחיל מהנקודה הזאת, וזה אולי גם נרמז באלף הנחה המיותרת שיש כאן, והיא לתשובת השנה לעצת המלכים. כי זה מלאכים, אבל הכתוב, הכתיב הוא מלאכים. שמה זה אומר?
שהוא
חושב
את עצמו מלאכים.
לא, שליחים. תראו בסוף פרק י"ב, למשל, בסוף פרק י"ב, וישלח יואב, ולכן יואב ברבת בני עמון, וילכוד את עיר המלוכה, וישלח יואב מלאכים אל דוד, ויאמר נלחמתי ברבה, גם לחתי את עיר המים, ואתה אסוף את רעם מחנה על העיר, פן יקרא שמי עליה וכולי. כבר אנחנו שמים לב שמשהו פה לא טוב, וכל הביטויים האלה של וישלח, וישלח, אנחנו נראה הרבה שליחות שיש בפרק הבא, בסיפור דוד ובת שבע, כן? אז זה בדיוק המלאכים, האלף הנחה הזאת שכאילו בטעות נכנסה כאן, היא רומזת לנקודה הזאת שחזל מהירים עליה, שדוד כאילו לכאורה לא היה צריך להיות בירושלים, אולי היה צריך במקום לשלוח את האחרים שילחמו, הוא היה צריך להיות, אגב זה נאמר במפורש יותר.
אנחנו, לא יודע, זה קצת מזכיר את מה שהיה עם שאול וגוליאת, שאנחנו רואים מכל הבחינות שאול זה היה זה שהיה אמור להילחם, כולם נמצאים בשדה, הוא נמצא בבית, כן. לא נלחם.
לא יודע אם הוא נמצא בבית, אבל הוא לא נלחם. כן, לא יודע אם הוא נמצא בבית. לא היה בבית, אבל לא נלחם. פה זה ממש בוטה, כלומר, אתה אומר את זה, ודוד יושב בירושלים, כלומר, מדגיש את זה. ונראה, זה מוזכר במפורש בפרק הבא, זה דברים שהם, אין ספק שהם בולטים. על זה חז"ל אומרים, שהוא היה מורד במלכות, על רויה, אבל טוב, נשאיר את זה לפרק הבא, זה דברים שנראה מאוד מעט. זהו, נעצור בזה. שבוע הבא אנחנו בפורים, נכון?
כן.
גם שבוע אחר כך לא יהיה שיעור, כי אנחנו... אני לא יוצא מסדנה, יש עצמו סדנה של דבר יהודה, אנחנו נהיה את זה השבוע, אחר כך זה ממש לפני פסח, לא?
כן.
הוא בצבא?
הוא בצבא.
אולי נספיק, עוד מילה ככה. נעשה דוד ובת שבע, בכל זאת.
אז זה עוד דרך.
וואו.